מקור ראשון, הסקטים.
שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של מקור אחד, הסקט הבית של מקור ראשון. אני אלחנן שפייזר, עורך חדשות החוץ של מקור ראשון, ואיתי באולפן היום, בהופעה שנייה, עטרה גרמן, הכתבת הפוליטית. אהלן עטרה.
שלום אלחנן, כיף להיות פה.
שכיף שאת פה איתנו. אז אנחנו עושים פה פרק חירום, זה לא מתוכנן, התיישבנו כאן הרגע, בשנייה האחרונה ככה, גונבנו לתוך הזה, לא, בלי תסריט, בלי מחשבות מראש, בלי שאלות, פשוט לדבר על פוליטיקה, כי מישהו צריך לדבר על פוליטיקה, זה נורא נורא חשוב. פעם האחרונה שדיברנו, ההופעה הראשונה שלך, הופעת הבכורה שלך פה בהסקט מקור אחד בין מקור ראשון, הייתה כמה ימים אחרי שפרשה עידית סילמן, להיות יושב ראש הקואליציה ומהקואליציה בכלל. וכשדיברנו אז, שנינו היינו ממש 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 בטוחים, ושנינו אמרנו את זה בפירוש כאן, שהממשלה הזאת בדרך לנפילה, לא ידענו אם זה כאילו עניין של ימים, שבועות, חודשים, אבל שנינו הייתה הרגשה שזה עניין של שבועות, ואומנם לא עברו כזה הרבה שבועות, 5 שבועות זה לא המון, ובכל זאת בינתיים נראה שהקואליציה די יציבה. מה נשתנה מאז?
א', לא השתנה הרבה, אוקיי? בוא, לא, לא רוצה שם, אז אם שלנו, אל תלכו, כן? כאילו, תשארו איתנו רגע. תכף נגיד מה כן השתנה. אבל מה לא השתנה, זה בעצם שא', עדיין הקואליציה הזאת בדרך ליפול. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים, אוקיי, סבבה, יופי, אז ב-60 ח"כים עכשיו אפשר להמשיך ולהתנהל קדנציה שלמה. לא, עדיין הם בדרך ליפול, אבל זה באמת, אפשר להסתכל על זה משני כיוונים. א', כמובן מצד האופוזיציה שהייתה בטוחה, שהיא הייתה בטוחה. זאת אומרת, זה שאנחנו היינו בטוחים זה משהו אחד, אבל אנחנו לא השחקנים. השחקנים עצמם היו בטוחים שהנה זה קורה, וממש תוך כמה שעות מקבלים. אגב, בוא נגיד את האמת, גם עידית סילמן, כשדיברו איתה על הפרישה, הציגו לה סוג של הוכחות שאומרות, הנה, תראי, ניר אורבך כמה שעות והוא כמה שעות והוא איתנו, וזה באמת, גם אם הייתה אופציה כזאת, אם אנחנו יודעים שהייתה אפשרות כזאת, זה בסוף לא קרה.
כן.
וגם מצד הקואליציה, זאת אומרת, הם מבחינתם מעודדים מהאירוע הזה. אבל איפה כן,
מהאירוע הזה של העובדה שהם עדיין צורדים, כאילו?
כן, שהם צולחים את זה, ששבוע שעבר נפתח כנס הקיץ, ואנחנו כולם היינו בטוחים שהם לא יצליחו להעביר הצעות חוק, אבל אני כן רוצה להגיד לך משהו.
Okay.
אתמול בערב, ככה, הכותרות יצאו באיזושהי, יצאו באיזושהי כותרת שהקואליציה הצליחה להעביר חוק. עכשיו, בואו, הקואליציה תפקידה להעביר חוקים, זאת לא כותרת. ברגע, אם הקואליציה על עצמה אומרת שהיא צריכה להעביר איזשהו חוק, אז אנחנו כנראה בבעיה. וזאת הבעיה, זאת אומרת שברגע שאין באמת שום דבר לא ברור מאליו, ושום דבר, כמעט הכל, כרוך כן. כל כך הרבה משאבים ומגעים ומסע ומתן עם כל מיני חקים, זה לא יכול להתנהל כל כך הרבה זמן, ואגב, גם התדרוכים, זאת אומרת, גם התדרוכים וגם ההדלפות מתגברים, ואתה רואה את זה שכל צד מושך לכיוון שלו.
כן, אבל תשמעי, אני שומע את זה, כאילו, אם אני עכשיו חושב על זה מנקודת המבט של חבר קואליציה רנדומלי, אלף ליבוביץ', אין כזה חבר כנסת, נכון, נכון. אז נניח ש, בכוונה ניסיתי לבחור שם, אבל עדיין שזה יישמע.
ניסית לבחון אותי, אבל לא,
לא, אין. לא, אין, אין. אפילו לא בספסלים האחוריים של יש עתיד או כחול לבן. אני מסתכל על זה עכשיו, אני אומר סבבה, זה לא קואליציה אידיאלית, אבל אם מראש לא הייתה קואליציה אידיאלית, גם בשלב המושלם שלה, כאילו, אם שיקלי היה 62, ברגע שהבנו ששיקלי לא בעניין, אז 61. אז סבבה, 60. אז לפני כן יכולנו להעביר כמה חוקים מרכזיים, כשכל אחד עמד בדיוק במקום שלו, ואף אחד לא משך ברגע האחרון, ואף אחד מרם לא אמר בעצם לא רוצה, וזה, ועכשיו זה 60, אז לא מעבירים כמעט חוקים בכלל. האם זה אידיאלי? לא. האם זו דרך טובה למשול? לא. אבל היי, אנחנו עדיין נשארים כאן. אז כאילו, אולי נמשיך להיות כאן.
אז אתה שואל שאלה שהיא נכונה לפני שנה. ולמה היא נכונה לפני שנה? כי לפני שנה אמרו, אוקיי, בוא נעשה את הניסוי הזה, ובאמת ננסה להצליח למשול כאן, ואז נראה ונחכה מה יהיה. ובאמת, אם אנחנו מסתכלים על ימינה לצורך העניין, ועל נפתלי בנט, כי גם לשם כך התכנסנו, ותכף נעמיק בזה אולי, אז הם אמרו, אז הם אמרו, כל המתנגדים וכל המפגינים וכל המבקרים, תכף, 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 המאזינים לא רואים את היד שלי שאני עושה כאילו חכו חכו, אבל בעוד כמה חודשים אתם תגיעו, אתם תלשמו לרווחה ויעברו תקציבים, ופתאום יש תקציב לחינוך הממלכתי דתי, ופתאום יהיו כספים קואליציוניים לישיבות, לאולפנות, לגרעינים התורניים, לבנות השירות, למדרשות,
חתולים.
לא, זה לא בכספים הקואליציוניים של ימינה. אז הם אומרים ואז פתאום יירגע, אבל זה לא נרגע, והפוך. זאת אומרת, הדלגיטימציה, מלכתחילה אגב, זאת אומרת, בחרו לעשות דלגיטימציה, רק הלכה והתגברה. ואז אני חוזרת לשאלה שלך ואומרת, אתם לא מושלים הרי, זאת אומרת, יש פה התנהלות, אבל אין פה משילות. ואז השאלה היא מה רוצים. זאת אומרת, אם רוצים להמשיך בכוח, בכל מחיר, רק בשביל הקיום שלה, אז אני מסכימה איתך, יכול להיות שזה יכול לקרות. אבל אם אתה רוצה גם להעביר דברים בשטח, אז פה אנחנו בבעיה גדולה יותר ומורכבת יותר.
נכון. בסופו של דבר זה קצת, יש כאן קצת אלמנט של כלכלה, גם דיברתי על זה מקודם עם אחד, ארנון סגל, שמסתובב פה במסדרונות, ואתם יודעים, הוא אמנם יודע המון על הר הבית, אבל הוא גם יודע המון על הרבה דברים אחרים, כולל פוליטיקה. יום אחד אני אנסה לגרור אותו פה ככה לשיחה משותפת, אבל בינתיים,
לא על הר הבית.
לא על הר הבית. למרות שאנחנו מצליחים לדבר איתו על הר הבית, והוא אף היה כאן והדבר על הר הבית, וזה היה מאוד מעניין. והוא ככה אמר, ואני ממש מסכים, אני ראיתי את זה, כאילו, זה היה ממש ברור כשאני מסתכל על זה, ש יש כאן אלמנט של תורת המשחקים. כלומר, כל עוד, כל אחד מהח"כים מוותר על הרצון המיידי שלו לנסות לקדם משהו, ופשוט אומר, לא, אני אנצור ואני אחכה, באמונה ובהסתמך על כך שכולם גם ינצרו, הממשלה תשרוד. כלומר, כל עוד, כל אחד מהקואליציה בא ואומר, אני פשוט לא הולך להעביר משהו קונדברסלי, אני הולך להגיד איזה שטות, אני פשוט הולך לשתוק ולהשאיר את הכיסא שלי כמה שעות, ואז ללכת הביתה, ואני אמשיך להיות בקואליציה הזאת כמה עוד 3.5 שנים, אז זה יקרה. אבל ברגע שאחד יעשה משהו, זה כמו איזה דומינו כזה, כלומר, אחד ירצה להעביר משהו, ואז אחר ירצה להעביר משהו, ואז אחר, כלומר, אני זוכר במשלת נתניהו, כשהיה 61 ח"כים, ופתאום אורן חזן נהיה אצבע 61, ואז הוא היה, זה היה אורן חזן, לא היה צריך מישהו אחר, זה היה כולם, לכולם היה ברור מי הולך להיות הבעייתי, והוא היה הבעייתי והממשלה נפלה.
אבל היה גם את יהודה גליק, והיה שם עוד כל מיני אירועים, לא משנה, ברור
שאנחנו, אבל אורן חזן היה כאילו
השם
של הבלגן, כן, סליחה, לא זה, אבל זה נראה שכאילו, כלומר, מראש, ודיברת על לפני שנה, מראש, אני זוכר מיליון התבטאויות של בנט ולפיד וכהנה ואחרים שבעצם באו ואמרו, חבר'ה, אנחנו לא מקיימים את הממשלה הזאת כדי לעשות יותר מדי. אנחנו מקיימים את הממשלה כדי להעביר תקציב וכדי לשרוד, כדי שתהיה ממשלה שמתקיימת בישראל יותר משנה והיא לא ממשלת מעבר. מהבחינה הזאת, שוב, אני לא יודע אם זה רעיון טוב, אני אפילו חושב שזה לא רעיון טוב, כי לא ככה נראית משילות, לא ככה נראית ממשלה. אבל מהבחינה הזאת, הם יכולים להגיד, כל עוד אנחנו כולנו נשתוק, נתקיים גם עוד 4.5 שנים, עוד 3.5 שנים.
אז בוא אני אתייחס לזה אולי גם מהותית, וגם טכנית. ברמה הטכנית, אתה צודק. אני חושבת גם שבהרבה מקרים, הממשלה הזאת יותר טובה ממשלת נתניהו. מינויים, עשרות אנשים שהיו תקועים,
כן.
תפקידים,
כן.
והם שוחררו, ואתה רואה דברים שעובדים, זאת אומרת, וגם יש איזשהו סיוף במערכת אחרי כל כך הרבה שנים,
נכון.
שבא שר חדש ומצליח לרענן ומחליף שם אנשים וחושב אולי על פרויקטים ואסטרטגיות חדשות, זה הצליח, זה עובד, יש משרדים שזה עשה להם רק טוב. אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו בסדר, אז נסתדר בלי שגריר בשנגחאי, אוקיי? אבל אנחנו כנראה לא נסתדר במדינת ישראל בלי דברים יותר מהותיים ואידיאולוגיים. ולכן כשאנחנו מדברים על מהות, אז אנחנו כן יכולים פתאום לצלול למה שקורה אולי בימינה. וזה הדבר המשמעותי, שאנחנו מדברים, מה שקרה בעצם מאז פרישת סילמן, זה אולי, אתה יודע, השלב הראשון, או אפילו המינוס ראשון. כי מה שאנחנו רואים היום בימינה, זה אולי הדברים הרבה יותר משמעותיים, עם הפיתורים של שמרית מאיר, והפיתורים של מתן כהנה משרד הדתות, כן, לא, שלא יחשבו פה עכשיו שמתן כהנה לא שר, הוא ממש חזר אתמול בערב להיות סגן שר, וכמובן, ועד אחת יום טוב חלפון וכולי, כל הדברים האלו, זה בעצם עכשיו ניסיון של ימינה לחזור ולייצב את עצמה, גם לחשק את החקים, וגם להצליח לייצב אותם כמפלגת שלטון, תכף נדבר על המלכוד הזה, אבל אני רואה שאתה רוצה לשאול משהו.
אני עומד לי על זה, לא, סתם, אני אומר, כאילו, סבבה, הזכרת את ימינה, בוא נדבר, בוא נעשה איזה מסודר. אז כי אנחנו מסודרים פה בעסקת מקור אחד בין מקור ראשון. סדר, זה השם...
כל כך מסודרים שלא באנו עם שאלות.
זה השם האמצעי שלנו. לא, מה, הנה, תראי, יש לו שאלות כאן לימים, ימים אפשר לשאול שאלות על המצב הפוליטי. כי זה ישראל, והפוליטיקה כאן לא משעממת.
אוהד האורך שלנו תכף יעצור אותנו כשנגזים.
כשנגזים, כן. הוא ייתן לנו את הקאט. אז בוא נדבר על זה מסודר. ביום שישי כבר היו את כל הבלגנים, אבל בעצם הדבר הראשון שקרה, זה היה ביום חמישי או ביום שישי, שמרית פנינה התפטרה, שישי גם, נכון? ביום שישי הדבר הראשון שקרה, היו בעצם כמה דומינואים שלפלו אחד אחרי השני, זה התפטרות שמרית מאיר, שמרית מאיר היועצת המדינית של נפתלי בנט עד לא מכבר, שהייתה גם צייצנית בחירה לפני כן, שאף הוא היינה כאן במגזין דיוקן, אם אני לא טועה לדרך חלק מהנקבודה, כתבה מעניינת, רוצו לקרוא, אחרי שאתם מסיים לשמוע. ואז מיד לאחר מכן, כל כמה שעות לאחר מכן, פתאום יש את החדשות, שמתן כהנא מתפטר מתפקידו כשר הדתות, וחוזר לכנסת, על מנת כמובן שלפי נעלי חוק הנורווגי, הוא ידיח את חבר הכנסת יום טוב כלפון, ויחזור להיות חבר הכנסת במשכן, ואז הבוקר מונה לסגן שר הדתות, ובעצם חזר לתפקיד הקודם שלו, ללא יום טוב כלפון. ואם זה לא מספיק, אז הבוקר גם נודע לנו שמהלך הלילה, או הלילה, נודע לנו למי שישב את שפה במליאה, שחברת כנסת שירלי פינטו החליפה את עידית סילמן בוועדת הכנסת, נכון? וגם נכנסה לוועדת הבריאות עם איזושהי הבטחה, איום, סכנה, תלוי את מי אתה שואל, שיחליפו את עידית סילמן גם את אורי וועדת הבריאות. אז אלה הצעדים שקרו בזירה של ימינה ונפתלי בנט באופן אישי בימים האחרונים. כן. עכשיו בוא נדבר על זה. את בעצם באה ואומרת, אני אבטח במה שאת אמרת לפני רגע, אני אסכם את זה, גם כתבת את זה לאתר היום בקצרה. זה הניסיון של ימינה להתייצב. ימינה ראתה מצב רעוע, היא ראתה 60 ח"כים, היא אומרת, אנחנו חייבים לוודא שאנחנו כאן מבצרים את העמדה שלנו. לדעתך, אלה צעדים נכונים? במובן, רק כמובן, אני אתריע ואומר, אנחנו מקיאוולי פה, אנחנו לא שואלים מה צריך להיות, אנחנו שואלים האם זה טוב ברמה הפוליטית תועלתנית, האם זה טוב לימינה.
מה שקורה, אנחנו, כן.
כן, כן, האם זה טוב לימינה.
אתה יודע, אי אפשר להתנתק מכל האירועים האלו, כשאתה לא באווירת בחירות. ולכן אין דרך אחרת להסתכל על זה, אלא כבחירות. ואז פה עולה שאלה מאוד מאוד משמעותית לגבי המקום שנפתלי בנט. אנחנו מסכימים על זה שנפתלי בנט הפסיד חצי, אם לא שלושת רבעי, מהמצביעים שלו. נחתכו בכמה אלפים. אבל... כן. אבל, כשהוא היום בעצם, ואנשים שלו מושכים לכיוון ימינה, ואנחנו יודעים שגם בגלל זה, זה הרקע לפיתורים של שמרית מאיר, אז... מה בעצם מנסה נפתלי בנט לעשות פה? אם אין לך מצביעים בימין, כי אתה כבר הלכת לשבת עם רם, ואתה מדבר על הגדה המערבית, ותוקע את, לא משנה, השר תחתך, תוקע את המטה במשך 8 חודשים, את הבנייה ביוש, אז מה זה יעזור לך היום בעצם לחזור ולדבר לימין? כי אין לך ימין. המצביעים שלך מהמרכז שמאל יראו שאתה חוזר ימינה, אז בעצם אתה מאבד את הקולות שלך ואתה נשאר בלי כלום, רק מכאן ומכאן. ואני חושבת שזאת שאלה, זאת אומרת שבסוף כל הדברים שאתה שואל, האם זה טוב לימינה, זה שאלה האם זה טוב לבחירות, זאת אומרת האם זה טוב לנפתלי בנט. כי את החודשים האלו עכשיו, בסדר, דיברנו על זה בהתחלה, יכול להיות ששוב פעם יצליחו לצלוח, וזה הולך טוב, ויעבירו עוד איזה, לא יודעת, יהיו עוד כותרות שהקואליציה הצליחה להעביר כמה וכמה חוקים, אפילו בעזרת האופוזיציה.
כן.
אבל ברמה המהותית יותר של האידיאולוגיה, של איפה ימינה רוצה להיות, זה אני לא בטוחה שיש לזה תשובה. אני חושבת שהבלבול שקרה בשנה האחרונה לנפתלי בנט, עכשיו, אתה יודע, מנסים לעשות איזשהו סדר, מצד שני, הוא לא יחזור עכשיו, הוא לא ירוץ עכשיו לזרועות של נתניהו, נכון? זאת אומרת, נפתלי בנט במלכוד הולך ומתמשך, כן, ברמה הטכנית, אנחנו תמיד, אתה יודע, זה שתי צירים, נעים בין הטכני לבין המהותי, אז ברמה הטכנית, ברור שהצעדים האלו טובים. הם צעדים טובים. עידית סילמן לא יכולה לשבת ב-12 בצהריים בישיבת ראשי האופוזיציה עם יריב לוין ונתניהו וגפני ודרי, ואז 3 שעות אחרי זה לשבת עם בנט בישיבת סיעת ימינה. זה לא עובד לגמרי. אי אפשר לרקוד על שני החתונות, על שתי החתונות, ולכן זה לא עובד וזה לא קורה. וגם ליום טוב חלפון. זאת אומרת, באותו הקשר, אתה יכול להחזיר את מתן כהן, אגב, בהערת סוגריים, כן, ההחזרה של מתן כהן על הכנסת, היא יותר בשביל מתן כהנא, היא לא בגלל יום טוב חלפון.
מאיזו בחינה?
אין ספק שמתן הוא עושה דברו של נפתלי, זאת אומרת, באחדם, כן? ומידה מסוימת אפילו, כולם אומרים שנפתלי בנט, שמתן כהנא הוא השופר של נפתלי בנט, אני רוצה להגיד אפילו שאפשר להסתכל על זה הפוך. זאת אומרת, שיחת העידוד של מתן כהנא לנפתלי בנט כל יום להישאר בממשלה הזאת, היא לא פחות חשובה, והיא מהצד השני, אבל הוא כבר חבר כנסת והוא נבחר ציבור, ולכן אותו גם אי אפשר לפטר כמובן. ולכן, כשהוא חוזר לכנסת, זה צעד מאוד מאוד משמעותי מבחינתה, זה צעד מאוד מאוד שלא נחמד לו, לא נראה לי שמי שרוצה להישאר עד 11 בלילה, או אתה יודע, הוא יכול לסיים את היום שלו ב-8-9, וללכת לארוחת ערב עם אשתו והילדים.
בקשרות צוהר.
בקשרות, שלא, חס וחלילה, שלא אמרנו אחרת, שתהיה פה איזה מסעדה בקשרות הבדץ.
חלילה. אוקיי, אז מבחינת, אז את אומרת, ברור שמבחינה טכנית, הדבר הזה, הצעדים האלה מועילים לימינה, הם ביצרו את עצמם, אבל אנחנו תמיד מסתכלים על זה, כלומר זה מוזר, תמיד מסתכלים על זה כאיזה מין, סבבה. אז כל זה טוב לימינה, אבל אנחנו עדיין חושבים שעוד רגע יהיו בחירות בכל מקרה, וכנראה יש גם הם חושבים ככה, וזה מוביל אותנו למשהו שקרה היום, שזה שנפתלי בנט, ראש הממשלה, לראשונה, בשבתו כראש הממשלה, ערך ביקור רשמי ביהודה ושומרון, נכון? באלקנה. חגיגות 45 שנים ניסו ללקנה, וככה פגש בהפגנה, בין השאר, מצד שאורגנה על ידי
כל מיני ארגוני ימין שמתנגדים לממשלה הזאת, אני לא יודעת כמה הם תושבים של אלקנה, אפשר שהיו שם גם כמה תושבי אלקנה, אבל
אז זה מזכיר לי שבפעם הקודמת שהיינו שם, פעם קודמת שהיינו באלקנה.
פעם קודמת שהיינו באלקנה.
ודאי, הפעם קודמת, אני מעולם לא הייתי באלקנה. תזמינו אותי, אני אבוא.
אז אפשר לעשות כתבה, בביקור הראשון של עורך חדשות החוץ במקור ראשון ביישוב היהודי ביוש.
בניגוד לתזמין שאולי יוצאת לי, הייתי בהרבה יישובים, אבל באלקנה לא איכשהו, אבל תזמינו אותי, אני אבוא, אולי. אם יהיה שווה. קיצור, בפעם האחרונה שישנו פה, השיחה נסגרה באיזה מין תרחישים היפותטיים לגבי נפתלי בנט לאן. הוא יפרוש, הוא יצטרף ליש עתיד, הוא יקים מפלגה חדשה, הוא יזרוק חלק מהמפלגה הישנה, הוא יעשה זה, הוא יעשה זה. ואני חושב שאולי אנחנו רואים כאן, אולי זה קצת מוקדם להגיד את זה, אבל אני כן חושב, בכמה צעדים שלו, גם בצעד הזה, גם אני חושב שמעתי היום, אני לא יודע אם זה רשמי, אני מניח שכן, שהוא הולך לשלוח הקלטה, הוא לא הולך להופיע, הוא לא הולך להיות במרכז ביום ירושלים, כמו שנתניהו היה עושה, אבל הוא כן הולך לשלוח הקלטת וידאו, אני חושב. לא הזמינו אותו, נכון? כאילו, הוא פשוט לא הוזמן למרכז.
הוא לא הוזמן למרכז,
אבל הוא ישלח איזושהי הקלטה, הוא רוצה לשלוח הקלטה.
בניגוד לראשי ממשלה קודמים, אגב, גם בהקשר של נתניהו, לפעמים היו שנים שבהן לא, כי הוא תמיד הוזמן, אבל היו שנים שזה עבר פחות בחגיגיות ובממלכתיות כזאת.
אבל אני חושב שהיו כמו שממשלה שלא הוזמנו, נכון? כלומר, זה לא איזה מסורת ארוכת שנים, שרון לא הוזמן, אולמרט אני חושב גם לא הוזמן.
לא, שרון הוזמן, רק אחרי ההתנתקות. טוב, כבר לא היה את
מילה. לפי הצעדים שנפתלי בנט עושה, בכל מקרה, לפי הצעדים שהוא עושה, נראה שהוא כן מכוון לציונות הדתית, כלומר, הביקור באלקנה, הסיפור עם מרכז, ואפילו התבטאויות שלו לאחרונה, זה נראה שיש כאן איזשהו מין אמירה מצידו ומצד חברי הכנסת שלו, שהם רואים את הבחירות מתקרבות, כי כולם רואים את הבחירות מתקרבות, והם אומרים, אנחנו עדיין זקוקים לפחות לכמה מנדטים מהציונות הדתית ומהימין. לא כך?
ביקור באלקנה, לא סתם נבחר יישוב אלקנה, כן?
אוקיי.
יישוב שהיה בו בבחירות האחרונות 38% של הצבעה לנפתלי בנט, זה לא סתם, בסדר? כשעושים עבודת שטח ועבודת תחנה, אז המקומות נבחרים בקפידה, ראש מועצת אלקנה לא ביחסים כל כך כל כך טובים עם ראש מועצת ישע, ולכן זה התאים לשני הצדדים לעשות את הביקור הזה שם. אגב, אם אני, אתה יודע, בתחילת השבוע, סוף שבוע שעבר, עוד חשבתי שזה יתבטל, אז מהר מאוד הבנתי ש זה לשני הצדדים, זה טוב ונכון, ולכן הם עושים את זה. אבל לנפתלי בנט ייקח קצת יותר מביקור של 3 שעות באלקנה בשביל להחזיר את הבייס שלו אליו.
וסרטון למרכז.
וסרטון למרכז הרב, ועוד כל מיני אמירות, זאת אומרת, בסוף קמפיין כזה, חלקו אמיתי, חלקו, אתה יודע, הרבה ספינים, במשך שנה, זה... זה ייקח הרבה מאוד זמן, אם בכלל, שוב פעם, אם בכלל הוא רוצה, אם בכלל יש
הוא
למה,
רוצה, הוא לא יפרוש.
לחזור על הבייס. אני, מסכ... אני הולכת איתך,
okay.
אם בפעם הקודמת העלינו את האפשרות שנפתלי בנט יפרוש מהחיים הפוליטיים, אז היום אני לא רואה את זה קורה, זאת אומרת, אף אחד לא מוותר על הכיסא שלו כל כך מהר, וזה גם מאוד מאוד תלוי בראש הממשלה ובראש ממשלת מעבר. Mm-hmm. כי זה כבר קרה אצל אולמרט, שגם אם הוצאו לבחירות ולא הצליחו להרכיב ממשלה, אז גם אם נפתלי בנט לא נבחר לכנסת,
כן.
הוא ימשיך להיות ראש ממשלת מעבר.
כן. נתניהו ראש ממשלת מעבר הרבה זמנים, כי הוא כן נבחר לכנסת.
הוא היה חבר כנסת. פה אנחנו מדברים על מצב חריג, שבו הוא רץ לכנסת, וימינה לא עוברת, וזה כבר קרה עם הימין החדש, ובו נפתלי בנט ממשיך להישאר ראש ממשלה. זה באמת, זה לא תקדים, שוב פעם, כי זה כבר היה, אבל זה בהחלט מאוד מאוד חריג.
אז נזרום איתך, אני אשאר על ראש ממשלת מעבר, אני שמעתי כאן תיאוריה מעניינת, אני תוהה מה את חושבת, אני שמעתי כאן לפני כמה ימים, אומר דבר בשם הומור וזה, אבל אני לא זוכר מי אמר אותה, שיאיר לפיד לא רוצה להיות ראש ממשלת מעבר. שלהיות ראש ממשלת מעבר, זה מקנה לך איזה מין אימג' של משהו זמני, של משהו, מישהו שאולי אשם באיזה משבר, כלומר, כשרואים כנסת שלא מצליחה להיות, לא מצליחה להתגבש וזה, ואתה רואה את האדם שעומד שם למרות שהוא כבר לא נבחר, זה מוריד ממך משהו, והוא כאילו מצידו תמיד, כמו שעושה כל השנים האלה, לחכות בסבלנות, עד אשר הוא יגיע לרשת הממשלה בצורה הכי לגיטימית והכי ראשונית בעולם, ואז להגיד, בום, הגעתי, נגמר. את מסכימה עם זה? את חושבת שיאיר לפיד רוצה להיות ראש ממשלת מעבר?
צר לי להגיד, זה לא כך תלוי בו אם הוא יהיה ראש ממשלת מעבר או לא.
אוקיי.
זאת אומרת,
עד כמה שזה תלוי בו.
כן, אבל ענייני רם, האם הם יפרשו או לא יפרשו מהקואליציה, זה לא מעניין אותם האם מחר בבוקר לפיד יהיה ראש ממשלה או לא. זאת אומרת, את נפתלי בנט הרבה יותר מעניין האם הוא יהיה ראש ממשלה, מאשר נפתלי בנט, מאשר יאיר לפיד בממשלת מעבר. וזאת נקודה חשובה, כי בסוף אנחנו יודעים הרי שהשכנועים, אתה יכול לשכנע או להציע למי שאתה רוצה, לבוא ולפרוש צורך העניין, יאיר לפיד יכול מחר בבוקר להציע לשירלי פינטו, בסדר, היא נורווגית, אבל שתבוא שתעבור אליו לסיעה, ואז בעצם מישהו מימינה מפרק את הקואליציה, אפילו יאיר לפיד נותן איזה יד, והוא מחר בבוקר נהיה ראש ממשלה. כנראה שהוא לא יעשה את הצעד הזה, הוא מאוד מאוד משמר את הממשלה הזאת, הוא גם לא רוצה להיראות כמי שהביא לבחירות, זה גם לא דבר נכון בימים אלו, וזה גם... אנחנו רואים שיש איזשהו אפקט בסקרים אצל האנשים.
אבל נניח עכשיו אני אומר ליאיר לפיד, אף אחד לא ידע שזה אתה. אף אחד לא ידע. ניר אורבך יקום ויגיד, מצפוני לא מאפשר לי, ויפרוש, וכשישאלו אותו, הוא יגיד, בנט ביקש ממני. לא משנה, לא ידעו שזה יאיר לפיד.
נכון. יש משהו במה, יש משהו מה אתה אומר, יש משהו היום גם, אני חושבת שהביקורת הלפיד, שזה יגרור מיגון, וזה יגרור הבטחה, וזה יגרור שיפוצים, אנחנו רואים את הלאום שעושים על נפתלי בנט שלו עבר, ובשבילו יעשו את זה רק בשביל 3 חודשים נגיד, זאת אומרת, שזה פחות או יותר הזמן של זה. הוא אומר שהוא יעבור לבלפור, אבל זה לא משנה, זאת אומרת, גם על הבית הפרטי שלו צריך לעשות כל מיני הגנות מסוימות. אז אני חושבת ש... אתה צודק, אני לא יודעת מי שאמר, החכם שאמר את התיאוריה הזאת, אני חושבת שהיא במידה רבה נכונה. ליאיר לפיד אין שום צורך להסתבך באירוע הזה, אלא להיכנס חלק לשכת ראש הממשלה. אם זה יקרה, זאת כבר שאלה הבאה, וזה לפרק אחר לגמרי, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מוקדם להגיד על ההרכבים של הממשלה הבאה, שאנחנו כבר רוקמים אותה.
כן, אם תהיה ממשלה הבאה, כי את יודעת, לקח לנו הרבה פעמים להקים ממשלה של שנה, או תשרוד אולי שנה, עוד שנה. אי אפשר לדעת, צריך לשנות את שיטת הבחירות, אבל זה באמת נושא לפרק אחר. אני ככה חושב סתם, בעקבות מה שאמרת, אין לי ספק, אני חושב שאחד הטעויות הכי גדולות שנפתלי בנט עשה, היא שהוא לא עבר לבלפור. אני באמת חושב את זה. לא, אז ביא את הקטע, עוד פעם, אנחנו מקיאוולי פה, לא הקטע של שזה מה שהוא היה צריך לעשות, וזה בהחלט מה שהוא היה צריך לעשות, לדעתי מהותית. ברמה הכי טכנית בעולם, נתניהו ותנועת רק לא ביבי הפכו את בלפור לסמל הכי גדול לשלטון שיש, וכשאתה לא עובר לשם, אתה ראש ממשלה באמת, אני מצטער, אתה לא ראש ממשלה באמת, בעיני הציבור, ככה אני חושב.
זה גם 6 מנדטים, זה גם משילות,
זה גם התנהלות,
אבל זה גרר ביקורת גם מהצד הממלכתי שאוהד את בנט, זאת אומרת שרוצה שיהיה ראש ממשלה, והפריע לו שהוא לא נמצא בירושלים בארץ ישראל.
לא, זה אימג', זה סמל מלוכה, בהקשר הזה, אתה גר בארמון, זה שהארמון הזה במקרה הזה מתפורר ומלא ברטיבות, זה מלא אחר.
ולא בביקינגהאם, כן.
כן, בקינגהאם פלאס, או בבית הלבן, שבהתחלה נקרא בית הנשיא ונשרף. ב-1812. בכל מקרה, עבר 14, מלחמת 1812. קיצור,
חברים, לא באתם לשמוע על ימינה.
כן, באתם לשמוע על היסטוריה אמריקאית. בוא נפתח. מלחמת 1812, שעה ראשונה. הבריטים עדיין כועסים על מלחמת העצמאות. סתם. טוב, טוב, אתה רץ בדרך כלל לשלב שבו אני מבקש ממך לתת שאלה קבועה, תשובה לשאלה קבועה, שאלת פרגון. באת ממליצה לנו על כתבות שפורסמו בעיתון, אבל באופן חריג אני הולך להתחנף עלייך ולהגיד שהכתבה של אתרה גרמן על האנשים שעומדים מאחורי ארגוני הימין נגד הממשלה במוסף יומן, שגם כמובן תהיה באתר מקור ראשון ובתיאור של הפרק
כבר
הזה.
כבר נמצאת.
היא תהיה כשאתם מאזינים לה, היא כבר נמצאת עכשיו. היא כתבה מצוינת ואני מנצח לכם לקרוא עליה. זה כל הזמן שיש לנו היום, תודה רבה לך אתרה. תודה רבה לכם המאזינים, אתם הזמנתם לסקט של מקור ראשון, על ההקלטה והסאונד הוא עד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל. את הפרק הזה, כמו גם שאר פרקי הסדרה והסקטים רבים ונוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון ובשורת ההסקטים בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. אני הייתי לחנן שפייזר, על הפעם הבאה.
מקור ראשון, הסקטים.